הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
בוקר טוב לכל המאזינים. הכבוד שמוציא את האדם מהעולם ומכניס אותו אל תוך העולם. הרמב"ן בפרשת אמור מגדיר את ימי ספירת העומר כימי חול המועד. מהחירות של העם, חירות ממצרים, אל החירות במתן תורה, חג השבועות. שם זוהי החירות מהיצר הרע, שהרי אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. ולכן, מפסח חירות העם, אל מתן תורה, חירות האדם מהיצר הרע. מחירות מפרעו מלך מצרים, אל חירות מפרעו שבליבו של האדם. אומר הרמב"ן, לכן ימי ספירת העומר הם כימי חול המועד. מצד שני, מצינו בכף החיים, אור החיים סימן תו צדיק זין. גם ברוך השולחן סימן תו צדיק גימל, שימי חול המועד הם ימי הדין. ואיך זה מסתדר? האם הימים האלה הם ימי הדין, או שמה הם ימי חול המועד? ימים של הארת פנים, לא שמידת הדין מקטרגת, איך הדברים מסתדרים? אלא, אפשר ששני ההסברים, שימי ספירת העומר הם חול המועד, ימי ספירת העומר הם ימי הדין, שני ההסברים המגדירים את הימים האלה, עולים בקנה אחד על פי דברי המאירים, שאומר, כאשר ישנה תקופה רוחנית, כמו חג, כמו מועד, והאדם לא מנצל את הזמן הזה, הוא מחמיץ הזדמנות. אבל הוא לא מוגדר רק כמי שמחמיץ הזדמנות, אלא הדבר נחשב גם כחטא, וכך הוא מפרש את הפסוק בתהילים. את לעשות להשם, הפרו תורתך, כך בתהילים קוף יוטט. אם זה את לעשות להשם, זה זמן ראוי, שאמור להיות מנוצל. אם זה זמן ראוי והוא לא מנוצל, אז זה נחשב כאפרו תורתך. אם כן, הזמן הזה, שבין פסח לבין שבועות, מחירות העם, כבלי מצרים פסח, אלא חירות מהיצר הרע בעזרת התורה, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה בשבועות חג מתן תורתנו, הימים האלה הם כימי חול המועד, כי הם ימים של עת רצון, כדברי הרמב"ן. אבל אם הימים האלה לא מנוצלים, אז השמחה הופכת להיות תקופה שמידת הדין מקטרגת. מדוע לא מנצלים את הזמן הזה? את לעשות להשם. זמן שאמור להיות ראוי ומנוצל, ימי חול המועד. ואם לא מנצלים את זה, אז זה נחשב כהפרו תורתך. אם כך הם פני הדברים, נוכל מהמקום הזה להבין מהי ההכנה הנדרשת לקבלת התורה אחרי פסח, ומדוע נפטרו תלמידי רבי עקיבא. ההכנה לקראת קבלת התורה היא נקיות הלב, המידות הטובות של האדם. שהרי מצינו בגמרא חגיגת הדבב שגדולי עולם כמו דואג, ואחיתופל איבדו את חלקם בעולם הבא. בחל כך רב יהודה, והוא אמר, אם גדולי עולם איבדו את חלקם בעולם הבא, מי ערב לנו? מי יכול לומר שאנחנו כן בסדר? אנחנו משקיעים בתורה ובמצוות, עמלים בתורה, ובכל אופן מי ערב לנו? הרי גדולי עולם כדואג ואחיתופל איבדו את חלקם בעולם הבא. אבל על הבכי הזה ניחם אותו רבו, שמואל, רבו של רב יהודה, ואמר לו, על דואג ואחיתופל, תינה הייתה בליבם, הלב היה מעוות, ולכן גדולתם בתורה לא הועילה להם. אם והיה והלב של האדם מעוות, כל לימוד התורה לא יעזור, כי התורה היא כמו הגשם, יערוב כמטר לקחי. המטר הוא מצמיח מה שבאדמה. ואם באדמה יש מידות רעות, התורה תצמיח את המידות הרעות למימדים אדירים שינוצלו לרעה. כדואג ואחיתופל, שתורתם נעשית להם כסם המוות. טינה הייתה בליבם, הלב מעוות, ולכן גדולתם בתורה לא רק שלא מועילה להם, אלא שהיא הורסת להם, כי האדם מצמיח את ההשקפות המעוותות, את ההתנהגות השלילית, את הגישה הרעה, והוא מוצא כל מיני מקורות. נדמה לו שזה מקורות, אבל הוא מרגיש טוב עם אותם מקורות מבלי להעמיק לגמרי, האם הוא הבין כראוי את המקור או לא, או שמה הוא הוציא דבר מהקשרו, כי הלב מעוות. אם הלב מעוות, אז האדם מבין את הדברים איך שהוא רוצה להבין לפי נטיות הלב. לכן אומר האדמור מקוצק, אומרת התורה לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לכאורה, איפכה מסתברה. הפוך היה אמור להיות, קודם כל ולא תטור אחרי עיניכם, לאחר מכן אחרי לבבכם. העין רואה והלב חומד. מדוע בתורה כתוב לא תטור אחרי לבבכם, ולאחר מכן אחרי עיניכם? אומר האדמור מקוצק, דברים מבריקים כל כך, נהדרים כל כך, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אחרי שהלב מחליט מה הוא רוצה לראות, אז העין רואה. הלב הוא זה שיקבע מה נראה. הלב הוא יקבע לאיזה עובדות נתייחס. הלב יקבע מה נרצה לראות ומה לא נרצה לראות. איזה מידע מתאים למה שהלב חושק, למה שהלב רוצה, ואיזה מידע לא מתאים. לכן בחוכמתו, חוכמה גדולה כל כך, אומר שלמה המלך, מכל משמר נצור לבך, כי ממנו תוצאות החיים. אם והיה והלב החליט שהוא מקנה, שהוא רוצה לראות את זולתו סובל, שהוא רוצה להצליח בצורה מאוד מסוימת, שהוא הצודק, שהוא המבין שאחר טועה, הלב יראה. רק מה שהלב יאשר לראות. העין לא תראה מה שאפשר לראות, אלא מה שהלב ירשה לראות. הלב מסנן, הלב מחליט, הלב קובע. מכל משמר נצור לבך, כי ממנו תוצאות חיים, ולכן חשובה היא כל כך עבודת המידות בתקופה שבין חג הפסח לחג השבועות. ומכאן את תלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה, אומר המערשו יבמות סמך ב', מביא המערה נתיבות עולם נתיב התורה. לא נהגו כבוד זה בתורתו של חברו. כבוד בגימטריה 32. הם נפטרו במהלך ה-32 ימים כמניין לב עד לג בעומר. סמל לתיקון הלב, גימטריה 32. ופסקו מלמוד בחי אייר כאשר התחילו לנהוג, זה כבוד בתורתו של זה. אומר המהר"ל, רבי נחוניה בן הקנה, הוא אמר שהוא זכה לאריכות ימים בגלל שהוא לא התכבד בקלון חברו. אז אם הוא מכבד את חברו, בוודאי שהוא זוכה לאריכות ימים. בוודאי כאשר הוא מכבד את תורתו של חברו. אמנם יש לאדם לברוח מהכבוד המדומה שמוציא את האדם מהעולם. הכבוד המדומה זה הכבוד שבו האדם מוותר על מטרת בריאתו בעולם. אדם לעמל יולד, להיות יגע בתורה, במצוות, בעבודת השם. והוא מוותר על כל זה כי הוא מקבל כבוד מהחברה שאומרים לו אתה אדם בעל ערך, בעל חשיבות, שזה לכשעצמו יכול להיות דבר נהדר, שאדם מקבל פרגון, פידבק, עידוד מהחברה, וזה מאיר את עיניו לדעת באיזה מקום טוב הוא נמצא. אבל כאשר אותו פרגון ואותו עידוד הוא לא כדי לעודד ולרומם את האדם, לא כך. מקבל הכבוד מבין את זה, אלא הוא אומר לעצמו, אם אני זוכה לכל כך הרבה כבוד, אז אם כן זה אומר שאני פטור מהמשך עבודת השם. הוא מתקיים בו בדיוק הפוך מעל תאמין בעצמך עד יום אותך. הוא יותר מדי מאמין בעצמו, והוא מרשה לעצמו לזלזל בעבודת השם, לזלזל בחברה, מכיוון שהוא כבר זכה לכבוד. וזה כבוד מדומה ומגונה, כי אין ערך אמיתי, תורני, לכוח, לעוצמה, לכבוד, שהוא חושב שהוא בעל ערך. אבל כן יש ערך לכבוד, כבוד התורה, אין כבוד אלא תורה, אומרת המשנה פרקי אבות, ושלמה המלך בספר משלי אומר, כבוד חכמים ינחלו. כבוד התורה הוא כבוד אמיתי וראוי, וחובה עלינו לכבד את גדולי התורה. אם כן, מה קרה עם תלמידי רבי עקיבא? אומרת לנו הגמרא במסכת סנהדרין בדף כ"ד, ישנו הבדל בין תלמידי ארץ ישראל לתלמידי בבל. בארץ ישראל התלמידים נעימים זה לזה בהלכה. בבבל הם מחבלים זה לזה בהלכה. מדברים בלשון עזה. מדברים בלשון קשה. מדוע? מסביר הגאון רבי ישראל סלנטר, אור ישראל מכתב הו, מרחיב את הדברים הגאון רב חיים שמואלביץ. כך, היא דרך הלימוד. כל אחד אמור להיות איתן, עקשן, נחוש בדעתו, להסביר את הסברה שלו, להעמיק בה, להביא הוכחות, לסגנונו, לשיטתו, לדבוק בעקשנות בהיגיון שלו. כך הוא יהיה. כך תהיה גם כן החברותה שלו. ואז יתקיים מה שאומרת הגמרא. במסכת תענית בדף ד', תלמידי חכמים הם כמו ברזל שמחדדים ומשחיזים זה את זה. אבל לאחר מכן הם מתרככים ונעשים אוהבים זה לזה. כמו שאומרת הגמרא במסכת קידושין בדף ל', האב ובנו, הרב ותלמידו, הם לומדים תורה יחד. תחילתם כאויבים זה לזה, אבל לא זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה. אנחנו לומדים את זה ואומרים, כנראה החידוש הוא, שאפילו אם והיה, והאב ובנו, הרב ותלמידו שלומדים תורה יחד, גם אם בהתחלה הם נראים כאויבים זה את זה, בסוף מרוב אהבת האמת, אהבת התורה הם נעשים אוהבים זה לזה. אבל לא כך מסברים רבותינו את הדברים, אלא בדרך אחרת. בהתחלה הם נעשים אויבים זה לזה, ולאחר מכן נעשים אוהבים זה לזה. לא שבהתחלה נעשים שונאים, אבל גם אם והיה והגיעו למצב כזה, בסוף נעשים אוהבים. לא, לכתחילה הם נעשים אויבים זה את זה. מדוע? כי כל אחד הוא כברזל, עקשן בדעתו, מסביר את הסברה שלו, את ההיגיון שלו, את הגישה שלו. רק כך יוכל לעשות סיור המוחות בצורה הראויה, הנכונה והמדויקת. אם כן, זו הדרך שנעשים אויבים זה לזה, אבל בהמשך נעשים אוהבים זה לזה, זו הדרך הלימוד הנכונה. נעשים תחילה כאויבים כדי שכל אחד יביע את עמדתו וירגיש שאכן הוא יכול לומר את שלו בצורה ברורה, צלולה, להעמיק בדעתו. אחר כך, עם הזמן, אחרי שכל אחד יביע את דעתו ועמדתו, הם מתרככים וכל אחד מגיע אל התכונת ומידת הענווה, כדי באמת לחפש את האמת. אבל כדי להגיע לתחנה השנייה, האמת, יש קודם כל להיות בתחנה הראשונה להביע את הדעה בנחרצות. אחר כך תחנה שנייה להיפתח ולשמוע. רק כך מתחברים, מתבהרים, נעשים צלולים הדברים. ולכן מצינו שתלמידי חכמים בבבל הם מחבלים זה לזה בהלכה, הם נראים כקשים האחד לשני. כך מופיע בגמרא בסנהדרין. אבל בגמרא במסכת בבא מציע למד ג' כתוב שהתלמידים בבבל היו קמים זה לפני זה, כל אחד מול חברו, כדרך שתלמיד קם בפני רבו. אם כן הרקע. אצל התלמידים היה רקע של כבוד הדדי עצום. אם כך, מהמקום הזה נוכל להבין את ההסבר על תלמידי רבי עקיבא. היות והקדוש ברוך הוא מדקדקים צדיקים כחוט השערה, היות שמדובר על תקופה רגישה, תקופה שבין פסח לשבועות הכנה למתן תורה, כי ימי חול המועד עת לעשות להשם, היות ובתקופה הזו תלמידי רבי עקיבא שמו דגש יותר מדי על האויבים זה את זה, פחות אוהבים זה את זה, לפי מדרגתם הרוחנית היה כאן חטא חמור שראוי לעונש חמור. הכל בגלל התקופה, בגלל הזמן, בגלל האנשים. והדבר מקבל עוד דגש בתקופה הזו של הכנה למתן תורה. הדרך למטרה מתן תורה היא באמצעות עבודת המידות וכבוד התורה, ומסבירים בעלי המוסר והחסידות. בתשובה לשאלה מדוע לכבד את הזולת ואת תורתו, מדוע זה מהותי כל כך, חשוב כל כך, זה יהיה מובן. על פי מה שכתוב במדרש רבה רות, אם אהרון הכהן היה יודע שיהיה כתוב עליו בתורה, שהוא יוצא לקראת משה רבינו ורעך ושמח בליבו, הוא לא היה מסתפק בשמחת הלב, היה יוצא אהרון בתופים ובמחולות לקראת משה רבינו. אם אהרון היה יודע שהמעשה שלו כל כך חשוב, עד שהיציאה שלו לקראת משה רבינו תונצח בתורה, הוא היה עושה את המעשה עוד הרבה יותר טוב. למה? לא בגלל שהוא מחפש כבוד, אלא כי לא תמיד יודע האדם כמה המעשה שלו הוא ראוי להערכה. וכאשר אומרים לאדם, המעשה שלך ראוי להערכה, עובדה, מה שאתה תראה את משה רבינו אהרון ותשמח בלבך, זה יונצח לדורות עולם בתורה. אם היה יודע כמה חשוב לשמוח בשמחת הזולת, אפילו זה אח שלו, הוא היה יוצא בתופים ובמחולות, לא כי הוא מחפש שיהיה כתוב עליו בתורה שהוא יוצא בתופים ובמחולות, אלא היות וכתוב עליו בתורה שהוא יראה את משה רבינו והוא ישמח בליבו. אם כן, מהכבוד הזה הוא לא מחפש את הכבוד המדומה, אלא מהכבוד הזה הוא מבין כמה המעשה של הוא מכובד, כבד משקל, בעל ערך. אהרון, אם היה יודע שזה כל כך חשוב לשמוח בשמחתו של משה רבינו אחיו, עד שהיציאה הזו שמח בליבו והוא יצא לקראתך, אהרון, זה יונצח בתורה, היה עושה הרבה יותר. מכאן אנחנו למדים שאנשים לא פעם עושים מעשים טובים, אבל הם לא מספיק יודעים את ערכם של אותם מעשים. היות שהם לא מכירים, יודעים, מעריכים את המעשים שהם עושים, לכן הם לא משקיעים בהם די הצורך, לא מספיק. אם הם היו יודעים שהמעשים שלהם ערכיים יותר ממה שהם חושבים, יותר ממה שהם מרגישים, הם היו משקיעים באותו מעשה הרבה יותר. אם כן, כאשר אנחנו מכבדים את הזולת, אנחנו מעניקים לו חשיבות וערך. אם הוא מרגיש מוערך, הוא מעריך את עצמו. אם הוא מעריך את עצמו, הוא משקיע בעצמו. אם הוא משקיע בעצמו, הוא מתקן את מידותיו, הוא יותר עובד השם, הוא בעל ערך, כגודל הערך הגדול שלו בעיני עצמו, ככה ההשקעה הגדולה שלו בעצמו. ולכן כאשר מכבדים את תורתו של הזולת, מעניקים יותר ערך לתורתו. ולפי הערכה הזו, התלמיד, החברות, החבר משקיע יותר. ולפי זה, תלמידי רבי עקיבא, שלא כיבדו מספיק זה את תורתו של זה, גרמו במעשים שלהם להקטנת ההתעלות אצל החברים החברותות. והאחרים החברותות לא מספיק העריכו שאכן כדאי וראוי להשקיע בתורתם. ולכן, אי הכבוד הזה נחשב לחטא. אם היו מכבדים זה את תורתו של זה, היו גם מעוררים ומדרבנים את חבריהם להשקיע יותר ולהגיע לתוצאות גדולות יותר. ועניין זה הוא עניין שנדרש לתיקון, לשיפור, לשדרוג, לליטוש, לקשט את עצמנו במידות האלה, כדי להיות מקושטים לאחר מכן בכתר תורה. לעורר איש את זולתו, כמה הוא מוערך, כמה הוא שווה, ערכו, ערך תורתו, מה שיביא את הזולת ליותר רצון, יותר מוכנות להשקעה, להתעלות רצויה לקראת מתן תורה. היו ברוכים.